ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שמעתי ממורים רבי רב חיים מלבד זכרון לברכה, שהוא קיבל מרבי רוחם בפרשת בשלח לדבר על מידת הביטחון. ונדבר בעזרת השם כמה מילים על מידת הביטחון. ואגב חשבתי שזה מתאים גם לט"ו בשבט, כי הרי ט"ו בשבט זה עניין של הנטיעה, של הזריעה, סדר זרעים נקרא אמונת שמאמין בחי אלוהים וזורע, יש לו ביטחון, הוא שם זרע באדמה ובוטח בהשם שבעזרת השם ירדו מים וזה יצמח. אז אם כן, ביטחון מתאים גם לט"ו בשבט. בהתחלת הפרשה באמת בני ישראל מראים מידה גדולה של ביטחון. וידבר השם למשה לאמור, דבר בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי יחירות, לחזור לכיוון של מצרים שיורר את פרעה לרדוף אחריהם. אמנם השם אמר משה גם ויכבדה בפרעה ובכל חילו, אז משה יודע שהסוף יהיה טוב, אבל אני לא יודע אם זה גם מה שנצטווה למסור לבני ישראל, או שלבני ישראל נצטווה רק למסור שישו ויחנו לפני פי אחרות, בלי לספר את הנימוקים, ואני יודע. על כל פנים היה צריך ביטחון כאן בקדוש ברוך הוא, שלמרות שהם חוזרים לכיוון מצרים, שלא יגידו כמו שפרעה חושב, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, שלא יחשבו שהם חוזרים למצרים מפני שהם נבוכים בארץ ולא יודעים לצאת מהמדבר, ומי יודע איזה עונש צפוי להם מדי פרעה, אלא הם מאמינים. אומר רש"י שאמרו אין לנו, ויעשו כן, שאמרו אין לנו אלא דברי בן אברהם. מה בראש אין לנו אלא דברי בן אברהם? אני חושב לומר כך, שבאמת קשה, למה משה צריך בכלל לדבר בני ישראל שישוב? הם הולכים לפי עמוד הענן, אז עמוד הענן ייסע לפי אחרות, אז גם הם ייסעו לפי אחרות. אבל יש גמרא שעמוד הענן היה נוסע לכל כיוון חוץ מאחורה, אז יכול להיות שבמסע הזה עמוד הענן לא הלך לפניהם, אחר כך הגיד הים שוב פגשו אותו, אבל במסע הזה עמוד הענן לא הלך איתם, כי עמוד הענן אחורה הוא לא הולך. אז ממילא היה לכאורה סתירה לדברי משה. משה אומר ללכת אחורה ועמוד הענן לא הולך אחורה. אז היו יכולים לשאול משה רבנו, מה אתה עושה כאן? אתה בניגוד לעמוד הענן? והם אמרו, אין לנו אלא דברי בן אברהם. האמינו במשה, אם משה אומר ללכת אחורה, יש סתירה, אין קושיות. אין קושיות, משה אומר ללכת אחורה, אז הולכים אחורה. זה מידה גדולה של ביטחון שהייתה באותה שעה בישראל. אבל אחר כך, כשהם מגיעים לים, שם כבר מצב רוח אחר. ויאמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, וזאת עשית לנו להוציאנו ממצרים. נכון שלא כולם אמרו את זה, אבל היו כאלה שאמרו את זה, מה זה עשית לנו להוציאנו ממצרים, אלא זה הדבר וכן הלאה. למה מצב הרוח פתאום השתנה? למה קודם האמינו במשה ועכשיו פתאום מפקפקים? אולי מפני שאינה דומה ראייה להבנה שכלית. קודם הם אולי חשבו שפרעה ירדוף אחר, אבל עכשיו אולי אפילו היו כאלה שחשבו, בטח הוא לא ירדוף, הוא קיבל מכה כזאת, מכת בחורות, לא יעלה על דעתו לרדוף אחרנו. אבל עכשיו פתאום רואים שבניגוד לתחזיות שהם פרעה באמת רודף אחריהם, ורואים את חיל מצרים סוסה ברכבו, אז זה מפחיד. אמנם אין מעזרה שואל את השאלה, למה בני ישראל הם צבא גדול 600 אלף רגלי, למה הם לא נלחמים נגד המצרים? אז יש באמת דעה שהייתה קבוצה אחת מהיהודים שהציעה להילחם במצרים, רק שמשה לא הרשה, משה מהשם יילחם לכם ואתם תחרישון. אבל למי הוא אומר שהיה להם עדיין נשמה של עבדים, ועבד קשה לו להרים נשק נגד המשעבד שלו מאתמול, לכן הם לא, לפחות חלק מהם לא העיזו ללחם נגד המצרים. יש באמת מדרש תמוע של חז"ל, למה תקנו הסיבה בליל פסח על שם ויסב אלוקים את העם? מה הקשר בין הסיבה ובין ויסב? רק המילה להסב, אבל לפי האמרו זה מובן שהשם אומר פן ינחם העם בראותם מלחמה. למה שינחם? למה שלא ילחמו? הם 600,000 חלק ושהייתה להם עדיין נשמה של עבדות, אז כדי להוציא מאיתנו לנשמה של עבדות תקנו לנו להסב בליל פסח, שנראה שאנחנו בני חורין, אנחנו לא עבדים, להוציא מאיתנו את הנשמה העבדותית. אז בני ישראל רואים את מצרים והם מפחדים. יכול להיות באמת שהראייה משפיעה יותר, כי רואים אחר כך השם אומר למשה שישראל עשו להם עגל מסכה, ומשה בכל זאת לוקח את הלוחות. רק אחר כך כשהוא בייר את העגל ומחולות, אז ויחר אף משה והשלך מידיו את הלוחות. עד אותו רגע אולי לא חשב לשבור את הלוחות, אז הראייה משפיעה, רואה עגל ומחולות, אז הוא שובר את הלוחות. על כל פעמים כאן בים זה נחשב לאחד מעשרה ניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, שהם אומרים לזאת עשית לנו להוציאנו ממצרים. למה? מה הם יכולים לעשות? הרי הם נתונים במלכותת מוות לכאורה, הים מלפנים והמצרים מאחורנית, אז מה יכולים לעשות? היו צריכים לבטוח בהשם. השם מוציא אותם ממצרים, אז ודאי לא הוציא אותם כדי למות במדבר. אם הקדוש ברוך הוא חס ושלום היה רוצה להעמיד אותם במדבר, הכי פשוט היה להשאיר לפרעה את המלאכה הזאת. השם שולח למצרים 10 מכות גדולות כדי שפרעה ישלח אותנו, אז ודאי לא כדי שנמות במדבר. אז הם לא עושים את החשבון הזה וצועקים, אז זה נחשב להם לאחד מעשרה ניסיונות. אבל אחר כך, אחרי שכבר הייתה קריאת ים סוף, וכבר יצאו ברכוש גדול, כמו שהשם הבטיח, הם באים למדבר ומגיעים למראה ושואלים מה נשתה. זה גם נחשב לאחד מעשרה ניסיונות. אמר, השאלה היא מוצדקת מה נשתה. שלושה מלכו במדבר, וכשסוף סוף מגיעים למים, המים מרים, אי אפשר לשתות אותם. אז השאלה מאוד מוצדקת מה נשתה. אבל בכל זאת לא היו צריכים לשאול בלשון כזאת, היו צריכים לומר אנא השם שלח לנו מים, אבל בקש ממשה רבנו תתפלל להשם שייתן לנו מים. ואולי אני חשבתי, אולי אפילו עצם השאלה מה נשתה לא מוצדקת, מי אמר שהשם רוצה לתת להם לשתות? אולי השם רוצה לעשות להם נס כזה שיראה להם שאפשר לחיות גם בלי לשתות. אז היו צריכים לשאול משה רבינו, מה עושים עכשיו? האם לשתות או לא לשתות או מה לעשות? אז כל פעם זה נחשב להם לניסיון. אם נחשוב, זה צריך להיות מצב נורא קשה, באמת פרישה גדולה מהיהודים במצב כזה בטוח. הם הלכו 3 ימים במדבר ועכשיו הגיעו, אבל יש להם גם ילדים, הילדים בוכים, אין מה לשתות. מה לעשות עם הילדים שבוכים? אם הילדים עוד אפשר להסתדר, אז יש גם בהמות, הבהמות כולן צועקות. אתם יודעים כמה חמורים היו שם לפי החשבון? לפי החשבון שחזר, היו שם 54 מיליון חמורים. אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה רעש זה ש54 מיליון חמורים נוערים? אני חושב שמהרעש למד היה אפשר להשתגע. ונוסף על החמורים צאן ובקר וקנה כבד, כולם צועקים למים. אז אפשר להבין את גודל הניסיון שהשם מנסה בזה את ישראל, ואף על פי כן זה נחשב להם ניסיון. לא היו צריכים להתלונן מה נשתה. אז זו טענה על ישראל, על חוסר ביטחון. היה צריך להיות לכם ביטחון שמי שהוציא אתכם ממצרים, מי שרק עכשיו קרא לכם את ים סוף, גם ייתן לכם מים. אחר כך מגיעים למדבר, אז גם כן אין מה לאכול, והם שוב ניתן מותנו ביד השם בארץ מצרים ושבתנו על סיר הבשר. היו צריכים להבין שהשם ייתן אוכל, אבל קשה מאוד שכל הילדים בוכים והבהמות גם אין להם מה לאכול. זה באמת ניסיונות קשים לישראל, שהם היו צריכים בכל זאת לבקש יפה, לא היו צריכים להתלונן, אלא לבקש יפה מהשם. טענה היא על צורת הדיבור, לא על עצם הטענות שם, שם צריך אוכל, באמת צריך אוכל. אלה הם מאמינים שהשם יעשה נס שיחיו גם בלי אוכל, אבל משהו צריך במצב הזה. ובכל זאת טוענים שהיו צריכים להיות עם יותר אמונה בהשם, להאמין שיהיה בסדר. איך? מה שהם יגיד למשה מה לעשות שיהיה בסדר, אבל יהיה בסדר. המלחמה של יהושע באי, שם השם בא אליו בטענה, אז יהושע אחרי המפלה של ישראל באי אומר, למה העברת אוויר את העם הזה את הירדן ויהיו על מבני שבעבר הירדן? וטענה על יהושע, המרגלים שהוא שלח אמרו שמספיק 2,000 איש או 3,000 איש בשביל לכבוש את העי, והנה הוא שלח 3,000 על הצד הבטוח יותר, ויש מפלה כזאת. אז הוא שואל, למה עברת אוויר את העם הזה את הירדן? הוא לא היה צריך לעשות את זה. והשם אחר מסביר לו שהוא צריך לשלוח את כל ה-600,000 לכבוש את העי. למה המרגלים טעו כל כך בהערכה? מ-3,000 עד 600,000 חיילים, כל כך המודיעין של יהושע טעה, והמודיעין לא טעה, אבל המודיעין חושב על הדרך הטבעית. באופן טבעי, לעיר כזאת מספיק 3,000 איש. אבל הקדוש ברוך הוא לא פועל בדרך הטבע, הקדוש ברוך הוא פועל בזכויות, יוצר זכות הרבים כדי לכבוש את ארץ ישראל. בלי זכות הרבים גם 10,000 ו-20,000 לא יספיקו. צריך את הזכות הרבים, שיהיה כיבוש רבים, צריך דווקא את כל ה-600,000, לא פחות מזה. כי לא הכוח הצבאי מנצח. אין להשם מעצור להושיע ברב או במה, אתה אומר יונתן, אז המספר לא קובע, אלא הזכויות קובעות. אומרים רבי רב נחום פנצוביץ, זכרונו לברכה, הביא ראיה מרש"י, שמה שצריך בשביל, מה שצריך הרבה חיילים, זה לא בגלל הכוח הצבאי, אלא בגלל הזכות. שעל הפסוק ברכו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו, שאל רש"י, הרי זה לא חשבון מדויק, אם 5 רוצים 100 אז 100 רוצים 2,000, לא רבבה. זה אומר, לא דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה. זאת אומרת שמה שצריך בצבא זה מרובים העושים את התורה, לא מרובים שיודעים להילחם, אלא מרובים שעושים את התורה, זה מה שמביא את הניצחון. אחר כך בימי ברק, שהוא נדרש ללחם עם סיסרא, אז אמנם המלחמה עם סיסרא הייתה מצווה דאורייתא מדין השמדת שבע אומות, כי סיסרא הוא שר צבא יבין מלך כנען, כנען זה הרי משבע אומות, בכל זאת הפעם הוא לא נדרש לקחת את כל הצבא, והפעם דברה אומרת לו לקחת 10,000 איש מפני זבולון, מפני נפתלי, לא יותר, לא לגייס את כל השבטים, לא לגייס את כל הצבא, גם זבולון ונפתלי לבד, יש להם יותר מ-10,000 איש, אבל דבר אומר שרק 10,000 ילכו, כנראה כדי לחזק את מידת הביטחון, שידעו שלא בכוח הצבאי מנצחים, אלא בקיום דבר השם, אם השם אומר ללחם בסיסרא עם 10,000 איש, אז ינצחו גם עם 10,000 איש. וברק בעצמו מפחד קצת, אומרת לדברים, תלכי עם מי והלכתי, אם לא תלכי עם מי לא אלך, אבל האמת היא שאין לו מה לפחד, דברה עונה לו, לא חלק כמך אפס, כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד ישי עם כבר השם את סיסרא, אבל היית צריך ללכת בלי לבקש את הזכות שלי, היית צריך לבטוח בהשם. אחרי שלמרות הניצחון של ברק על סיסרא, בכל זאת ממשיכים שוב לעשות הרע בעיני השם, ופעם גדעון נשלח להילחם במדיינים, אבל גדעון מוגבל עוד יותר, שרק 300 איש ילכו איתו למלחמה, לא יותר, הוא גייס 32,000, אבל השם מצווה לו להכריז שמי חרד ישוב ויצפור, אז הרוב עוזב אותו, אבל נשארו עדיין 10,000, והשם היה לבחון אותם, לקחת אותם למים, ומי שקורע על ברכיו, ומי שמלקק, אז רק 300 איש לקקו, אז אמרנו ב-300 האיש המלקקים מושיע את ישראל. שכל השאר נפטרו מהמלחמה. למה? כי כל הקוראים כנראה שהם רגילים לכרוע לבעל. השלוש מאות מלכים הם אלה שלא קוראים לבעל. אז איתם אפשר לנצח מותם 300 צדיקים מאשר 10,000 שרובם לא צדיקים. זה לא מצווה ללחם. רק עם 300 איש נגד כל הצבא המדייני שהיה גדול ועצום. ואחרי שלמרות הניצחון של גדעון שוב חטאו אחר כך, אז הפעם השם מקים מושיע שילחם לגמרי לבד בלי צבא. שמשון נלחם לבדו בלי שום צבא בפלישתים, מכה בלחי החמור, חמור חמורתיים, פה 1,000 איש ופה עוד, עד שבסוף העצוב של שמשון עוד במכה האחרונה מטה את הבית והורג את כל הפלישתים שבפנים ושעל הגג, התורה המשבחת שהוא השופט משבט דן שידין עמוק האחד שבטי ישראל. אבל קודם הכל זה שיעורים בביטחון ביבין, שידעו שלא הכמות המספרית קובעת במלחמות, הצדקות קובעת במלחמות, לא הכמות המספרית. אחר כך בני שמואל ניגשים למלחמה עם פלישתים, אז מה עושה שמואל? מעלה עולה כליל להשם, וירם השם ביום ההוא על פלישתים, וירם השם ביום ההוא על פלישתים, והיום מהם פלישתים נבלים נשים מפני ישראל. שמואל לא עשה שום הכנות צבאיות מיוחדות, ההכנה הצבאית של שמואל זה להקריב עולה להשם, וזה מספיק כדי לנצח את פלישתים. השם מתערב במלחמה, הפלישתים המומים וישראל מנצחים במלחמה. בכל זאת אחר כך כשנחש מלך בני עמון בא ללחם היהודים, היהודים אמרו לשמואל, תנה לנו מלך ושופטנו ככל הגויים. הם מפחדים מההנהגה הניסית של שמואל, הם רוצים מלך שילחם יותר בדרך הטבע, לא, לא בהנהגה הניסית. ועל זה השם אומר לשמואל, לא אותך מעשו כי אותי מעשו נמלוך עליהם, שהם לא רוצים את השכחת השם הגלויה כל כך, את ההנהגה הניסית של שמואל, רוצים הנהגה הטבעית יותר של שאול. אמנם גם בימי שאול בהתחלה לפחות לא היה חרב אלא רק לשאול או ליונתן בנו, כמו שכתוב שם, כל האחרים נלחמו בלי חרבות, אבל בכל זאת איכשהו ההנהגה הייתה טבעית, שיוצאים להילחם נגד הפלישתים, לא מחכים לרעמים מהשמיים. זה חוסר הביטחון בקדוש ברוך הוא. אחר כך בדור יותר מאוחר עשה מלך יהודה מנצח את הקושים. הקושים באו עם צבא גדול יותר ממיליון איש, ועשה נלחם איתם והוא קורא להשם ואומר, השם אלוקה שאין לו כוח להקות את הפלישתים, את הקושים, אלא אני ארדוף ואתה מציל. אז השם קיבל את התפילה שלו והוא רדף והשם יקרא את הקושים. אבל אחר כך באה מלחמה השנייה נגד עשה מצד בעשה מלך יהודה, מלך ישראל, והפעם עשה לא בוטח בהשם, הפעם הוא שולח שוחד למלך ארם שיעזור לו נגד בעשה, ומלך ארם באמת עוזר לו, אבל הנביא כועס על, על עשה, על שעשה את זה, אמר, נגד הקושים השם עזר לך, אז למה הפעם לא נשענת על השם? על כן נמלט חיל מלך ארם מידיך, אם היית בוטח בשם היית מכה גם את ישראל וגם את ארם. וחז"ל אומרים שהייתה אז הזדמנות לבטל את הפילוג של הממלכה, את הפילוג שנוצר על ידי ירובעם, שהממלכה נחלקה לשניים, אלא הייתה אז עת רצון להחזיר את המלכות לבית דוד על כל יהודה, על כל יהודה וישראל. ועצה החמיץ את זה מחוסר ביטחון בהשם, לפני שפנה לארם לעזרה, גייס את כל יהודה אין נקי, לא, לא היה לו ביטחון מהשם. ואחרי זה אומר הפסוק שהוא חלה וגם בכל יום לא דרש את השם כי ברופאים. מסביר הרמב"ן שזה שתי עבירות, שלא דרש את השם ושכן דרש ברופאים. זה כמו מי שאומר לא אוכל חמץ מצה בפסח כי אם חמץ, שזה שתי עבירות, שהוא לא אוכל מצה ושהוא כן אוכל חמץ. אז כך שלא דרש את השם ודרש ברופאים, אז מה עשו כבר לשאול רופאים? כתוב ברפו ירפא, אבל אומר הרמב"ן, מה לרופא בבית עובד השם? לצדיק גדול כמו עשה מלך יהודה לא היה מתאים לשאול רופאים, היה מתאים לו לשאול נביא מה לעשות עם המחלה של הרגליים, ובמקום זה הוא שואל רופאים. אז באמת לא עברי שעל צדיק גדול יש טענה אפילו על זה שהוא דורש ברופאים, זה לא אומר שיהודי פשוט אסור להתרפא, להפך, אם חסו שום מישהו חולה צריך להתרפא, רמב"ן בעצמו היה רופא, אבל צדיק גדול כמו עשה, גם זה נחשב חוסר ביטחון בהשם שהוא דורש ברופאים. לאמציה מלך יהודה הנביא אומר שאם הוא ילך עם אנשי ישראל למלחמה נגד אדום אז הוא ייכשל, ואם ילך לבד הוא יצליח, כי השם לא צריך את המספר הגדול של חיילים, השם רוצה צדיקים. אדום ישראל הם עובדי עבודה זרה, אם תלך עם ישראל ביחד אז לא תצליח, אם תלך בלי ישראל אז תצליח, וכך היה, הוא הלך בלי ישראל והוא הצליח. לעומת זה במיכה כתוב ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה בחסף יקסום, ומגיעה בחסף יקסום, וכהניה במחיר יבוא, עושים הכל בעד כסף, לא לפי האמת, אלא לפי מי שמשלם להם. ועל השם ישענו לאמור, על השם בקרבנו לא תבוא עלינו רעה. לכן בגללכם ציון צדה תחרש, ושליים מיין תהיה וארבעה את נממות יער. כאן זה משונה לכאורה. עד עכשיו דיברנו שצריך לבטוח בהשם. הנה כאן מדובר על אנשים כאלה שהנביא אומר, ועל השם ישענו לאמור, ולא השם בקרבנו לא תבוא עלינו רעה. והנביא אומר דווקא ההפך, לכן בגללכם ציון צדה תחרש. איפה, זה בדיוק להפך מכל מה שלמדנו, שצריך לבטוח בהשם. הנביא אומר, בגלל שבוטחים בהשם, ציון שדה תחרש. אז הגמרא מסבירה שרשעים היו אלה שתלו ביטחונם משמה והיה העולם. הם רשעים והם בוטחים בהשם, וזה ביטחון כזב, זה לא ביטחון טוב, זה ביטחון לא מוצלק. למה? אם אני לא עושה את רצון השם, למה שהשם יעשה את רצוני? אם אני משתדל לעשות את רצון השם, כמו כל הצדיקים שלמדנו, כמו עשה מלך יהודה, שאול, שמואל, כל אלה צדיקים, אז יש סיבה לבטוח בהשם. אבל כשאתה רשע, הוא עושה נגד התורה. אבל השם ישענו לאמור, עד השם בקרבנו, זה בעצמו חילול השם. כי השם כתב בתורה, שאם בחוקותיי תלכו, תצליחו נגד האויבים, ורדפו מכם 500, ואם חסו שם בחוקותיי תמאסו, עוד יהיה אחרת. כשבן אדם עושה עבירות, ובטח בהשם שלמרות העבירות הוא יצליח, אז כאן הביטחון שאני עכשיו לא לעבירה. לכן, בגלל שאתם בוטחים בהשם, בגללכם ציון שדה תחרש, כי זה חילול השם. לחשוב, זה מראה כאילו אין השכחה, כאילו העולם הפקר, איש הישר בעיניו יעשה, הוא יכול להטריח את השם, לבטוח בהשם גם בלי שיעשה את רצון השם. אז זה נהפך, כאן הביטחון עכשיו להם לעבירה, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. הביטחון מוצדק כשהולכים בדרכי השם. בשר ודם לא יכול תמיד, אבל באופן כללי לפחות ללכת ברצון השם. אבל כשבן אדם הולך לפי שרירות ליבו ובטוח שהשם יעשה מה שהוא רוצה, הוא עושה את התורה פלסטר. התורה אמרה שלא יהיה כך, שאם אתם הולכים בדרך השם תצליחו, אם חסו שם להפך אז להפך. אז לכן כאן הפתחון עכשיו להם לעבירה. החזון איש באמונה וביטחון מסביר שהמושג ביטחון זה לא להיות בטוח שמה שאני רוצה זה מה שיקרה. אנחנו לא יודעים תמיד מה טוב, מה מגיע לנו, מה טוב שיקרה. השם יודע יותר טוב מאיתנו, אלא להיות בטוח שמה שקורה לי, קורה לי בהשכחת השם. אין, כמו שרמב"ן הסביר, שאין דבר שקורה מעצמו ודרך הטבע, אלא הטבע מונהג על ידי הקדוש ברוך הוא. כל מה שקורה לי, קורה לי כי כך רצון השם. ממילא כדאי להתאמץ שהשם ירצה לעשות לי טוב, כדאי לקיים את התורה, לשמוע את המצוות, כדי שהשם ירצה לעשות לי טוב. אבל רק זה ביטחון אמיתי, להחליט שאני בטוח שמה שאני רוצה זה מה שיקרה. זה ביטחון כזה, זה ביטחון שלכם, בגללכם ציון שדה תחרש. ולהשתדל לעשות רצון השם, וכשאנחנו עושים רצון השם, אז השם עושה את רצוננו. עשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה רצונך רצונו כרצונך. כשאנחנו משתדלים לקיים את התורה, משתדלים לקיים את המצוות, אז יש לנו זכות לביטחון בהשם, לבטוח בהשם, כי לא יתוש השם המון נחלתו לא יעזוב. אבל כשחס ושלום עושים ההפך, אז אין הצדקה לביטחון. השם הודיע שהוא יעשה ההפך. הביטחון זה להאמין בהשם, והשם אמר מה הוא יעשה אם לא שומרים את התורה. אז צריך בשביל לצרות ראויים לבטוח בהשם, צריך לשמור את התורה, לקיים את המצוות, ונזכה לראות בישועת השם במהרה בימינו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.